בוקר טוב, כי מנגן נקרא הלכה קצת, דבר קצר ממשת פרשת שבוע. אנחנו עוברים לדבר קצת בהלכות חנוכה. בבית שני, כשמלכו מלכי יוון הרשעה, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחום לעסוק בתורה ומצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות וטימאו התארות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם ואצילם. וגברו בני חפשוני הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום בכ"ה בכסלו היה, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש של הפך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, ונעשה נס והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים. עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור, ומפני זה התקינו החכמים באותו הדור שיהיו 8 ימים האלו שתחילתם כ"ה בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות לערות ולגלות הנס, ומצא מדברי סופרים כקריאת המגילה, וימים אלו נקראי חנוכה, רוצה לומר חנו בכ"ה, שביום זה בעצם הם חנו מאויביהם. פרשת השבוע, פרשת וישב, וכאן ישנו משפט אחד חזק מאוד בפרשה, שאולי יותר מתמיד כדאי לנו גם היום בעצם להפנים אותו וללכת בעקבות המשפט הזה. אומר יוסף, את אחי אנוכי מבקש. וחשוב להבין, יוסף יודע שהאחים שלו לא בדיוק אוהבים אותו. הם שונאים אותו, ואנחנו רואים שבסופו של דבר רוצים אפילו להרוג אותו, ובסוף מוכרים אותו, אבל הוא, זה לא מעניין אותו. הוא אוהב את אחיו, והוא רוצה את הקשר עם אחיו, והוא מחפש את הקשר. את אחי אנוכי מבקש. וזה בעצם אולי היום יותר מתמיד מסר חשוב, כאשר נדליק את נרות החנוכה, שנועדו להפיץ את אור האמונה לתוך הרחוב החשוך, לתוך החושך של תרבות המערב הנהנתנית, התרבות היוונית שמקיפה אותנו מכל עבר, רדיפה אחרי תענוגות גשמיים, סיפוקים מיידיים, פולחן הסגידה ליופי החיצוני ולאגו האישי. הדברים האלו מתחברים לצערנו הרב לשנאת הדת שמשתוללת ברחובותינו, ומלחמות אחים שפוגעים בכל חלקה טובה. וזה בעצם המסר של יוסף, לא להתייאש. נכון, אולי זה לא נראה כל כך טוב, הם רחוקים מאיתנו, הם לא רואים את התמונה האמיתית, זה נרות חנוכה, להאיר את עיניהם, להאיר מתוך הבית היהודי לתוך החושך של הרחוב, לתוך אותה תרבות יוון שנראית כמו אור, אבל היא בעצם חושך גדול, ואת זה לעשות, כמו שאומרים, לגשר על ההבדלים ולמצוא את הקשר, את אחי אנוכי מבקש. כאשר אנחנו מסתכלים על העניין הזה, איך בעצם עושים את זה? איך בעצם אנחנו נגרום לנרות החנוכה, לאור של הבית היהודי, להיות מופץ לתוך הרחוב ולהשפיע על עם ישראל שיתקרב, כמו שמתתיהו עשה עם בניו, וקרבו את עם ישראל חזרה ליהדות, חזרה לתורה. איך עושים את זה? אז ישנו עוד נקודה מאוד מעניינת בפרשה, שבעצם מתחילה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ מצרים, והישיבה הזאת נאמרו עליה דברים לא כל כך נחמדים. וזה מביא אותנו קודם כל לישיבה שדיברו עליה בשבוע שעבר, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלה בית אל, ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך ברוך מפני עשיו אחיך. תשמע, אתה הגעת לכאן בשלום חזרה, מה קורה? מה עם המזבח? מה עם להקריב תודה? אבל יש כאן נקודה מאוד מעניינת, כי הוא אומר לו קודם כל, שב ועשה שם מזבח. היה צריך להיות כתוב, עשה מזבח ואחר כך שב. הגעת למנוחה והנחלה, הגעת חזרה, יפה מאוד, תגיד תודה, ועכשיו תשב בשלווה. לא, אומר לו, קודם כל תשב, ואחר כך תקים את המזבח. מוזר. אומר, המסילת ישרים, והיינו, שלא ייכנס בקיום המצווה בפתע פתאום, שאין דעתו עדיין מיושבת עליו, יכולה להתבונן במה שהוא עושה. אלא יזמין עצמו לדבר, ויכין ליבו במתון עד שייכנס בהתבוננות, ואז יתבונן מה הוא הולך לעשות, ולפני מי הוא הולך לעשות. זאת אומרת, בן אדם לא סתם ייכנס לקיום מצווה, לא סתם יבוא ולהתפלל, לא סתם יעשה את פעולה, אלא יעשה אותה מתוך יישוב הדעת, מתוך מחשבה. בהיכנסו בעיון הזה, בעיון הזה קלו שישליך מעליו הפניות החיצוניות, ויקבע בליבו הכוונה האמיתית הרצויה. ותראה שהחסידים הראשונים היו שועים שעה אחת קודם תפילתם, ואחר כך מתפללים כדי שיכוונו ליבם למקום. ובוודאי שלא היו פונים שעה אחת לבטלה, זאת אומרת לא סתם ישבו ולא עשו כלום, אלא מתכוונים ומכינים ליבם לתפילה שיהיה להם להתפלל, ודוחים מעלה מחשבות הזרות ומתמלאים ביראה ואהבה הצריכה. ואומר, אם אתה אכינות ליבך ופרסת אליו כפיך. במילים פשוטות, לפני שאתה בונה מזבח יעקב, תכין את עצמך. אבל עוד פעם, תשימו לב, יש כאן ישיבה, ואנחנו תכף נתקל בעוד ישיבה, אבל כאן הישיבה היא ישיבה כדי לעשות את העבודה כמו שצריך. לפני שאתה בונה מזבח, תנקה את הראש, תשב ביישוב הדעת, ועכשיו, כשאתה באמת יכול לכוון כמו שצריך, תעשה את זה. ומיעוט ההכנה גורם לסכלות הטבעי הבא מצד החומר שלא יגרש מתוכו, והרי הוא מבאיש את העבודה בסרחונו. אז מצד שני, על אותה ישיבה שכרגע מדבר כאן החובת הלבבות, כתוב, וישב יעקב מסביר רש"י, צדיקים מבקשים לישב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלווה בעולם הזה. אז אנחנו רואים כאן שיש כנראה בעיה, כנראה יש כל מיני סוגים של ישיבה. יש מה שנקרא ישיבה בטלה, או ישיבה מתוך שעננות, או כמו שמוסבר על ידי חלק מהפרשנים, שיעקב אבינו חשב שסיים את העבודה מבחינת חינוך הילדים. זה לא חס ושלום שיעקב אבינו חשב לשבת סתם. יעקב הוא יושב אוהלים, אבל הוא יושב בשביל ללמוד תורה. אבל הוא חשב שמבחינת חינוך הילדים הוא סיים את העבודה. אז קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה זה רוגזו של יוסף? כל האחים, כל המשפחה, זה בלגן שלם שם. מה שיוסף עושה עם החלומות שלו, ומה שהאחים רוצים להרוג את האח שלהם. וממילא אנחנו רואים שהחינוך לא נגמר. והוא צריך להשקיע בזה עוד ועוד ועוד. וזה מסר לנו כל אחד ואחד מאיתנו. אם אנחנו חושבים שהחינוך של הילדים מסתיים באיזשהו שלב, הוא אף פעם לא מסתיים. הוא תמיד ממשיך, ויש תמיד מה ללמוד ומה לעשות ומה להעביר לדורות הבאים. זאת אומרת, שזה לא הזמן לישיבה, כאשר יעקב מתיישב, זה לא זמן לישיבה של שלווה, עשיתי את העבודה שלי. כאן בעולם הזה העבודה לא מסתיימת עד התיקון הסופי, עד שתבוא הגאולה הסופית. רק אז זה מסתיים ונגיע למנוחה והנחלה. מצד שני, יש לנו את אותה ישיבה של יישוב הדעת, שמתוך יישוב הדעת אתה מגיע לתכונה ולמטרה ולעשות את הדברים בצורה נכונה. זאת אומרת, לפעמים כן, חנו קפה. מה זה חנו קפה? חנוכה. הם חנו בשביל מטרה, הם לא חנו סתם, הם חנו, גמרו את המלחמה, חנו עכשיו בשביל לטהר, בשביל לעשות, תיארו את המקדש, הדליקו נרות, וזה התפקיד שלנו, לעשות את זה מתוך יישוב הדעת. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לבוא ולקרוא לאחים שלנו שיבואו, לא לעשות את זה בתוך מרוץ החיים, וזה לא יצלח בי עדיינו, כי אנחנו עושים את זה ככה בלי לחשוב יותר מדי, אלא צריך לעצור רגע, לשבת ולחשוב מה היה בעצם עם האחים, למה הם לא הבינו, למה לא הייתה תקשורת טובה ביניהם שהביא עצם הייתה הבעיה. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם התנכלו אותו למיתו. הם אפילו לא עצרו לרגע, הם פשוט החליטו, מחקו אותו, החליטו זהו זה, אין אנחנו רוצים שום קשר איתו. וזאת בעצם הבעיה המרכזית הייתה. יוסף חיפש את הקשר כל הזמן, ו האחים שלו, וישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. על ההתחלה הם כבר לא יכולים לדבר איתו. מחקו אותו. אז אין תקשורת. ולמה אין תקשורת? כי הם לא עצרו לרגע לשבת ולחשוב מה קורה כאן. וזה בעצם התפקיד שלנו. אנחנו צריכים לפעמים לעצור מכל המלחמות, לשבת, להגיע ליישוב הדעת, לא לשבת, טוב, עשיתי את שלי ונגמר. לשבת מתוך יישוב הדעת ולהגיע לתובנות איך אני מקדם את הרעיון שאת אחי אנוכי מבקש. איך אנחנו מוצאים את הדרך לחיבור. חברה טובה של אשתי בתקופת הלימודים שלה באוניברסיטה, ישנו באותו חדר במשך כל תקופת הלימודים. חברה, מה זה טובה, חבל על הזמן. כל השמחות שלנו, הכל ביחד, הכל זה. פעם אחת עלינו איזושהי שמחה לפני כמה שנים, ושלחנו הזמנה, אין קול ואין עונה. ואשתי מתקשרת אליה, אמרה, מה קורה? היא קיבלה תשובה קרה כקרח בצד השני. לא, אנחנו לא באים. והטלפון נטרק. הייתה בהלם, מה קרה? כשאני חזרתי הבית, אומר, תשמע, לא יודע מה קרה. אמר, טוב, יאללה, תעזבי, לא צריך, עשינו את שלנו, לא צריך, לא יודע. ואז אמרנו, רגע. בוא נשב ביישוב הדעת ונחשוב מה קורה כאן. נשב, נפסיק רגע, מה קורה? יש כאן איזשהו משהו קרה כאן. ותתקשרי אליה, תבררי מה העניין. כן, לא, התקשרה אליה, ומה מתברר בסופו של דבר? סיפור, איך אומרים, מעניין מאוד, אבל מה שקורה זה שהיא שלחה לנו הזמנה לאירוע שלה, ואנחנו לא הגבנו, אז היא מחקה אותנו. אבל מה הייתה האמת? שאנחנו לא קיבלנו את ההזמנה בכלל. וזה קורה כך הרבה פעמים בחיים, כשאנחנו רוצים לתקשר עם הצד השני, אנחנו צריכים לעשות את זה. אם אנחנו לא נתקשר ונחליט החלטות, הוא לא כמוני, הוא לא מתאים לי, אני לא רוצה קשר איתו, את אחי אנוכי מבקש. ואנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה מתוך מחשבה, מתוך עצירה לרגע, מכל הבלגנים ומכל המלחמות, לעצור רגע, בוא לחשוב, אנחנו כולנו אחים. אנחנו צריכים למצוא את הדרך איך להתחבר. את אחי אנוכי מבקש, אני חושב שזה אחד המשפטים החזקים ביותר. זה יוסף הצדיק, נכון, שהוא עשה את זה בצורה שאי אפשר אפילו לדמיין. אבל הוא בא ומוסר לנו מסר. ואיך עושים את זה, כמו שאמרנו? מתוך ישיבה של יישוב הדעת, לשבת ולחשוב איך אנחנו עושים את הפעולה הזאת. איך אנחנו מגיעים לאת החי אנוכי מבקש? איך אנחנו יוצרים את הקשר חזרה בינינו לבין אחינו? ונכון שזה נראה היום ונורא לפעמים, אבל זה בדיוק מה שיוסף ילמד אותנו. למרות הכל, לנסות ולהשתדל לקיים את הקשר הזה. את החי אנוכי מבקש. רבי חנן בן